טוב, ערב טוב רבותיי וגבירותיי. היום אנחנו נעסוק כביכול בדבר נקודתי, איזשהו דיוק לשוני בפסוקים, בקשר להתנדבות הגדולה שמתוארת בפרשה, עד כדי כך שמרבים העם להביא לתרומה למשכן. אז אור החיים הקדוש מאיר הערה אחת יסודית, ואנחנו ננסה טיפה לפתח אותו. באמת דברים אמורים. כידוע, פרשיות תרומת תצווה הם הפרשיות שעוסקות בציווי לתרומה ולבניין המשכן והכלים והבגדים. ופרשיות והכל פקודה הם הביטוי המעשי, כלומר הביצוע של הציווי שנאמר בפרשיות תרומת תצווה. והנה דבר מאוד מעניין. ביחס לתרומה, לציווי של הקדוש ברוך הוא לישראל להיות שותף בתרומה לבניין המשכן וכו', מצאנו מושגים שונים בפרשת תרומה ובפרשתנו פרשת ויקהל. בפרשת תרומה נאמר במקום מספר 1, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אם כן, מי צריך לתרום, או יותר נכון, איזה אופי צריך להיות לתרומה, קוראת לזה התורה, ידבנו ליבו. מה זה ידבנו ליבו? אומר רש"י במקום, ותראה ננסה להבין את הדברים, רצון טוב. כלומר, התרומה צריכה לצאת מאיש אשר ידבנו ליבו. בואו נזכור את הביטוי הזה, ידבנו ליבו, נדיבות לב. טוב, זה לא בדיוק נדיבות לב כי זה ידבנו ליבו, אבל תכף נראה שזה קצת שונה. מה קורה בפועל בפרשתנו, פרשת ויקהל? אחרי שמשה רבנו מצווה ומתאר וכו', אז נאמר, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת או למועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. פתאום הביטוי הזה, ידבנו ליבו, לא מופיע פה. כאן מופיעים שני ביטויים שונים. במקום ידבנו ליבו, נשאו ליבו. כלומר ליבו, אבל במקום ידבנו, נשאו. ובמקום ידבנו ליבו, נדבה רוחו. כלומר, הלב פתאום מתחבר עם איזושהי נשיאות, והנדיבות מתחברת עם איזושהי רוח. מה ההבדל בין שלושת המושגים האלה? ידבנו ליבו, נשאו ליבו ונדבה רוחו. זה שלושה ביטויים שונים. יותר מזה, אם נדייק רגע בפסוקים במקור מספר 2 וגם במקור מספר 1, התורה כשהיא רוצה לציין את אותו אדם שמתנדב, אז היא קוראת לו איש. למשל בפרשת תרומה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. איש, לשון חשיבות, כידוע בחז"ל. והנה מה כתוב בפרשת ויקהל בפרשה שלנו. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, בסדר גמור, וכל אשר נדבה רוחו. למה לא נאמר וכל איש אשר נדבה רוחו אותו? לאן נעלמה המילה איש פה? חוץ מזה, הביאו את תרומת השם. מה זה הביטוי הזה, תרומת השם? אז אנחנו היום ננסה בעיקר להגדיר את המושגים, את שלושת המושגים האלה, ועוד הערה אחת, בפסוק הבא במקור 2, בפרשה שלנו, ויבואו האנשים על אנשים, כל נדיב לב. האם יש הבדל בין ידבנו ליבו לנדיב לב? ובכלל הפסוק הזה הוא פסוק משונה מאוד. יש עליו הרבה דרשות והרבה הסברים. ויבואו האנשים על אנשים. זה לא פסוק שמצלצל לנו באופן חיובי. מה זה ויבואו האנשים על אנשים? מה זה קשור גם לפה בכלל? ויבואו האנשים על אנשים, כל נדיב לב, הביאו חך ונזם, מטבעת וחומת וכל כלי זהב. והתורה מפרטת, מפרטת, מפרטת. מה זה כל הפירוט הזה? מה זה האנשים על אנשים? טוב, אז אנחנו היום נעיר הערה אחת, ממש הערה אחת, קצרה אפילו, בדברי אור החיים, וננסה טיפה לפתח אותה ולראות איך זה קשור אלינו. זה אור החיים יסודי מאוד, חשוב מאוד. פעם ראיתי את האור החיים הזה אפילו בספר זיכרון שיצא לאחד מהחיילים שנהרגו באסון המסוקים. אז אביו הספיד אותו על פי אור החיים הזה. זה היה הספד שלו. אומר אור החיים כך, בפרשה שלנו, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, פירוש אומרו נשאו ליבו ונדבה רוחו אותו. דה, כי יש שתי הדרגות במתנדבים. כשאנחנו דיברנו שהדבנו ליבו, קודם כל לפי הפשט ברשי, זה רצון טוב, קודם כל למדנו שלפי כל הדעות, זה הפשט. לא יכול להיות שאדם יתנדב משהו אם אין לו רצון טוב. אם זה לא מתחיל מהרצון הפנימי שלו, אלא איזה מין מעשה חיצוני שנובע מלחץ חברתי, שנובע כי לא נעים לו, כי נובע, שזה נובע כי הוא רוצה להשקיע את המצפון שלו, וכל מיני סיבות חיצוניות אחרות, קודם כל זאת לא נקראת התנדבות. מה? אינטרס. כל פעם שיש אינטרס, בין אם זה אינטרס אישי, גופני, נפשי, שכלי, אפילו רוחני מבחינה מסוימת, או בין אם זה אינטרס חברתי, איך הוא יראה בציבור וכו'. כלומר, אני מתנדב לבית הכנסת כדי שיהיה שלט. כן? כלומר, כל מציאות כזאת היא ודאי לא המציאות שעליה התורה מדברת. קודם כל הפשט. התורה מדברת על נדיבות לב או על ידבנו ליבו, התורה מדברת על רצון טוב. כלומר, על נדבה, ותכף נראה באור החיים, על נדבה כזאת שהיא באה מבפנים. היא באה מעומק האישיות. היא באה באמת. אתה לא מרגיש שאתה מפספס משהו, אתה לא מרגיש שאתה מפסיד, אתה לא מרגיש פרייר. אתה באמת רוצה להיות שייך לזה. אבל מה ההבדל בין נשאו ליבו ונדבה רוחו אותו? ולמה בנשאו ליבו כתובה המילה איש, ואילו בנדבה רוחו, לפי אור החיים לפחות, לא מופיע המילה איש? אומר אור החיים, דע כי יש שתי הדרגות במתנדבים. יש שתי דרגות של התנדבות שהמשותף הבסיסי לשניהם, זה קודם כל רצון טוב שזה בא מבפנים ולא מבחוץ. האחד, הוא המתנדב ברצון נפשו, כפי יכולתו וערך ממונו. יש אדם שהוא מתנדב לפי מה שהוא מסוגל. כלומר, עקר את עצמך. אדם מזהה את כוחותיו, וכמו שדיברנו פעם בהקשר אחר, לא מדובר רק על נדיבות כלכלית, כלומר אדם שנותן צדקה או תרומה, אלא מדובר כל דבר, כל כישרון, כל ערך שיש לאדם, אם זה חוכמה, אם זה עצה, אם זה לעודד אנשים, כל אחד לפי כוחו. כל מה שיש באדם, אז מה זה נקרא נדבו ונדיבות הרוח, או בהקשר הזה נדיבות הלב? אדם שמתנדב ברצון, כמובן ברצון פנימי, אבל כפי יכולתו וערך ממונו. כאן מדובר על כסף, אבל זה מעבר לכסף, זה עקרוני. אדם מתנדב לפי היכולת שלו, ואז בעצם האדם כל הזמן עסוק באיזשהו עומדן, מה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל, ואז הוא נותן לאחרים, מתנדב לאחרים ברצון טוב לפי מה שהוא מזהה בעצמו שהוא מסוגל, שזה מתאים לו. ולזה ייקרא נדבה רוחו. כלומר, לשלול, מה כאן העניין של רוחו? לשלול שאינו עושה הדבר כמו צער בנפשו. רוח זה בעצם הביטוי הפנימי של האדם. כמו שאמרנו מקודם, הוא עושה את זה מרצון טוב, הוא לא עושה את זה בכפייה. זה לא גורם לו, כשהוא מתנדב, זה לא גורם לו צער. יש אדם שנותן צדקה, או מעביר איזשהו ערך לאחרים, והוא מרגיש אחר כך שהוא הפסיד משהו, שזה בא על חשבונו. לא, זה לא בא על חשבונך. אז האדם הזה, קודם כל, שהוא מתנדב, הוא עושה את זה עם כל הלב. הוא עושה את זה עם הרוח שלו. הוא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש שהוא מפספס פה משהו. אין לו צער מזה. אבל הוא מתנדב לפי המדרגה שהוא מסוגל. אבל יש מדרגה יותר עליונה. והבית, המדרגה השנייה של המתנדבים, והבית הוא המתנדב יותר מיכולתו. אדם שמתנדב יותר מיכולת שלו. מגודל טוביות ליבו. יש לאדם איזשהו טוב לב כזה, אפשר לומר, וטוב הלב שלו משפריץ החוצה. הוא מעבר לחשבונות. הוא לא עושה חשבון כמה אני מסוגל, כמה אני לא מסוגל. זה מזכיר לי עכשיו שאני מדבר, שבישיבת מרכז הרב באיזשהו שלב, החליטו שמעבירים את המשכורת שנתנו לרב קוק מהרב לרבנית. למה? כי כשהרב היה מקבל את המשכורת, היה מחלק אותה מיד לעניים. ולא נשאר לו כלום. לא היה נשאר לו כלום לעצמו. ואז אמרו שזה לא עסק. סוף סוף הרי צריכים לאכול ולהתפרנס, לחיות. אמרו, ניתן לרבנית, הרבנית ידע לחלק בין מה שהמשפחה צריכה לבין מה שאפשר לחלק לאחרים. יש, יש, יש אנשים כאלה. יוצא דופן. בעלי מעלה עליונה. איזה מין טוב לב נשפח. שהוא מעבר בכלל הפרופורציה, הוא מעבר ליכולת. עכשיו אני נזכר גם, זכינו והיה בתוכנו, הרב יאיר אוריאל, מי שזכה להכיר, יהודי מן המדבר צדיקים, בלי הגזמה, שמי שפגש אותו פה בתוכנו היה הרבה מאוד שנים. איזה טוב לב בלתי פרופורציוני, בלתי נתפס. סתם אספר סיפור שככה תפס אותי. אחת החתונות של אחד הבחורים, אז הוא ועוד אחד הרבנים, ייבדל לחיים ארוכים, היו עדים בחופה. אז ביקשו מהרב השני שהיה עד, את העד שלו. טוב, אז חתמו, כתבו וחתמו את הכתובה עם העד הזה, ובסדר נגמרה החופה, נגמרה החתונה. פתאום אחרי זמן מסוים הרב יאיר זכר צדיק לברכה, שם לב, שבעצם העת הזה לא חזר לרב השני, לעד השני. התחיל לעשות ברור, לאן העת הזה נעלם. בקיצור, לא מצא את העת, מה עשה? הלך וקנה עת, הוא זכר את הצבע, הלך ועת פארקר, הלך וקנה עת פארקר, אותו צבע, והלך לאיזשהו בחור מהמכון, הוא נמצא פה היום אחד הברכים, ואמר לו, לך תגיד לרב שהוא שכח את העת, שמצאנו את העת שלו. נודע לו שהרב מחפש את העת וזה, משהו בלתי נתפס. או למשל עוד סיפור ככה שהדהים אותי. הוא ראה, הרב יאיר, את אחת המשפחות החשובות פה, שכולנו מכירים אותה, הולכת לאחת החנויות כאן, כאן ברחוב כנפי נשרים, האמא והבת. אז הוא הלך, במקרה הזדמנו לו את החנות, ובלי שהאמא שמה לב, הוא קנה לילדה איזשהו תכשיט, איזושהי טבעת או משהו, ונתן לה מתנה ונעלם ככה. כל הסיפורים, טוב, זה רק קצה, אני אתחיל, זה לא, אני אקח את כל השיעור. סיפורים שלא יאומנו שנמצאים בקרבנו. זה לא סיפורי צדיקים של פעם. זה סיפורי צדיקים של היום. מה? תספר לנו. ש? עם אופניים, כן. אבל בלי פרטים. שהוא למד עם אחד הילדים, זה הסיפור. כן, הוא למד עם בן של אחד האנשים החשובים במכון. ששמעתם מי הוא. והוא למד איתו חברותה, ואז הוא שואל את הילד בתמימות, מה אתה רוצה הפתעה על זה שלמדת כל כך יפה? אז הוא אומר לו, יום הולדת. אז הוא אומר לו, אופניים. בלי בושה. אחרי כמה דקות היו אופניים חדשות. זה סדרים שאנחנו לא מבינים אותם. לא מבינים. אז יש אנשים כאלה. יש אנשים שיש להם טוב לב, תהיה נפשו צורה בצורה החיים. יש אנשים שבאמת יש להם טוב לב כזה, שהוא מעבר בכלל לפרופורציה הכלכלית. עכשיו אני אזכר בעוד סיפור שבתקופה ארוכה מאוד, תקופה ארוכה מאוד הוא היה צריך תרופות. תרופות לכל מיני דברים, לכל מיני מחלות שהוא סבל מהשנים האחרונות בעיקר. וכל פעם הוא היה הולך פעם בחודש, אם אני לא טועה, למרפאה בקריית ארבע, הוא גר בחברון, למרפאה בקריית ארבע, ולוקח מהאחות. את התרופה שהוא היה צריך. אבל כל פעם שהוא היה מגיע לקחת את הכדורים, הוא היה קונה לאחות מתנה. ומתנה יקרה. מה, היא דאגה על זה שאני אקבל את הכדורים? כל פעם הבא עם איזה מתנה. תכשיט או בגד או... לא יודע בכתוב פרטים, אבל... מי מאיתנו קונה לאחות שמספקת לו כדורים מתנה? מי חושב על זה בכלל? נכון אליהו, הכרת? מה?
סיפורים לא
קצת. או למשל, סיפור, גם מדהים אותי הסיפור הזה, שבחברון, בחברון אני חושב, לא בקריית ארבע, בחברון, אנשים שבאים למערת המכפלה, היו סובלים בדרך מיונים שהיו עומדות על, על החוטי חשמל, על הקבלים של החשמל, של עמודי החשמל, שהיו במחילה מכבודנו, עושים את הצועה שלהם על האנשים שמגיעים למערה. אז הרב יאיר אמר, זה לא יכול להיות דבר כזה, מה זה, אנשים באים... להתקשר, להתקרב אל השם. לא יכול להיות שיונים יעשו עליהם כך. מה עשה? טיפס, סיפור אמיתי. טיפס על עמודי החשמל. יצר איזשהו משהו, לא יודע בדיוק עם קנקלים, באיזושהי זווית, שהיונים לא יוכלו לעמוד על העמודי חשמל, על הקבלים, סליחה, על החוטי חשמל, וכל פעם שהיונה באה ועמדה, אז התגלגלה עם על הקנקל הזה, וכך האנשים לא התלכלכו מהצורה של היונים.
כיסאות
כאלה שאתם מרווח קטן בגב. אז הוא אותם עקומות. אז הרב היה לנו ילד היום, אדם בכיסאות האלה, זה היה מפריע לו בגב. מה המחד? מכלים, עם צלורות בעלי, תראו את זה, יש כיסאות מפה. והוא פשוט ישר את הגב. וזה צריך לספר בסיפורים. אז אומר הרב, אז אומר אוחיים הקדוש, יש אדם שהוא מתנדב לפי כוחו, לפי יכולתו, גם מבחינה ממונית וגם בבחינות אחרות. ויש אדם, והבית הוא מתנדב, הוא המתנדב יותר מיכולתו. הוא לא עכשיו בודק כמה הוא יכול מבחינה כלכלית או מבחינות אחרות, אלא יש כזה טוב בלב שלו, באמת, בעצמיותו, כזה טוב פנימי, שהטוב הזה יוצא החוצה. ולכן הוא משפיע טובה הרבה מעבר ליכולת שלו. אומר אור החיים הקדוש, ולזה ייקרא נשאו ליבו. מה זה נשאו ליבו? פירוש, שהלב מנשאו, מלשון מגביאו, נישא, ומעריכו בערך עשיר יותר ממה שהוא לתת דבר יקר. אז יש שתי רמות של מתנדבים. יש מי שהוא מתנדב לפי כוחו ויכולתו, ותכף נראה הגדרה יותר מדויקת. ויש מי שהוא מתנדב מעבר לכוחו ויכולתו. הוא לא שואל כמה הוא יכול. הוא נותן ונותן 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 וממשיך לתת. בלי גבול. רק התחלנו, לאט לאט. בוא נלך לפי הסדר ברשותך. ולזה יקרא נשאו ליבו פירוש הלב מנשאו ומעריכו בערך עשיר יותר ממה שהוא לתת דבר יקר. יותר ממה שהוא לתת דבר יקר. ולזה אמר כי בישראל נמצאו בית סוגים הנזכרים. הקדוש ברוך הוא אמר רק ידבנו ליבו. תיתנו ברצון טוב כמה שאתם סוגלים. מה התגלה? התגלה שבעם ישראל יש מדרגה יותר פנימית מאשר ידבנו ליבו. יש מדרגה שנקראת נשאו ליבו. זה יותר מאשר ידבנו ליבו. זה לתת לאחרים מעבר לכוח שלך. מעבר ליכולת שלך. מעבר לשיקול הדעת האם אני אנזק בזה שאני אתן למישהו אחר. ואני אהיה לך קודמים, אז לכן אני קודם. מעבר לחשבונות האלה. אמנם זה נדבה רוחו, ולא נדבו ליבו, אור החיים הקדוש לא מחלק, הרב הירש כאן במקור ארבע מחלק, הולך קצת לכיוון אחר, אבל אור החיים הקדוש כן מחלק, בין נדבו ליבו לנשאו ליבו. אז נדבו ליבו ונדבו רוחו, ונדבה רוחו אותו, זאת המדרגה של אדם מתנדב לפי כוחו, לפי יכולתו, ונשאו ליבו זה מעבר לזה. ולכן אומר אור החיים, הוא פתח במעולה שבשניהם, ואמר, אצלנו בפרשה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, קודם כל פותח ונשאו ליבו, לפני נדבה רוחו אותו, כי זה מדרגה יותר עליונה, ב' לגבי המדרגה העליונה, אמר איש, לשון חשיבות, לגבי המדרגה הרגילה, הנורמלית יותר, לא אמר איש. כי זה טבעי שאדם מתנדב כפי כוחו. זה פשוט, זה פשט. אבל לשון חשיבות, זה רק מי שנשאו ליבו, לא מי שנדבר רוחו אותו. הוא פתח במעולה שבשניהם, ואמר כל איש אשר נשאו ליבו, ודקדק לומר תיבת איש, לשון חשיבות. וכנגד הבית אמר וכל אשר נדבר רוחו, ולא אמר איש, כי אינו חשוב בערך הראשון. אם כן, וממוצא דבר אתה יודע כי לא היו בכל המתנדבים אלא בית הדרגות. ובית לשבח, שנדבו בליבם. זה לא היה מבחוץ, לטובת אינטרס חיצוני, זה היה מבפנים, מתוך הלב, עם רצון טוב באמת. ולא עשו הדבר בחסרון רצון הלב, אלא שניהם עשו מרצון אמיתי. אלא שאחד גדול מחברו. נדבה רוחו זה הרמה הסטנדרטית, נשאו ליבו למעלה מזה. ולזה דקדק לומר הביאו את תרומת השם, שזה אור החיים הקדוש מדבר במקום אחר, לרמוז לבחינה הנעלמת, שזה תרומת השם, לטובת אידיאל אלוקי, ולא לטובת איזושהי תחושה פנימית, שאני מרגיש טוב שנתתי למישהו אחר, וכולי, אז זה הדרך. טוב, הלאה. ויבואו האנשים על אנשים. מה זה הפסוק המוזר הזה? צריך לדעת כוונת אומרו על אנשים. היה צריך להיות כתוב, ויבואו האנשים עם אנשים. זה היה סדר, זה היה פשט לכאורה. עוד, למה כפה לומר פעם אחרת כל נדיב לב? אם נחזור רגע למקור 2, מה כתוב? ויבואו האנשים על אנשים, כל נדיב לב. הרי אמרת עכשיו, נשאו ליבו נדבר רוחו אותו. למה צריך לחזור שוב? כל נדיב לב. אנחנו יודעים מי הביא, מה הוא היה, מה מדרגתו. למה צריך לחזור שוב נדיב לב? אומר אור החיים, ואולי כי יודיע הכתוב, אופן נדבת לב, אשר עשו אנשי החיל. כי דבר ידוע הוא, שיש הדרגות באהבת הנכסים. יש ארבע רמות, והם דלת. יש ארבע רמות באהבת הרכוש של האדם. אם היינו שואלים כל אדם, אולי היום זה קצת ישתנה, אבל אני חושב שבאופן עקרוני זה גם נכון היום. אם היינו שואלים אדם היום, תגיד, יש לך כסף, תכשיטים, כלים בבית וכו'. אתה יכול בבקשה לחלק את זה למדרגות שונות, מה יותר קרוב אליך, מה אתה מרגיש יותר קשור, מה יותר קשה לך לתת, יותר קשה לך להתנדב. אז אומר אור החיים הקדוש, יש חלוקה מרובה. ארבע מדרגות. והראשון, האלף שבראשונות, כלומר, מה הדבר שאדם מרגיש הכי קשור אליו? הכי קשה לו לתרום אותו, הכי קשה לו לתת אותו. האחד שבראשונות הם כלי תכשיטי בני ביתו של אדם וכלי הבית. כלומר, דברים שאדם זקוק להם, נקרא לזה בשימוש היומיומי שלו. מה? תכשיטים אישה זקוקה להם? אתה לא, אישה כן. תכשיטים זה קיומי אצל האישה. הגמרא אומרת, שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות, אחד מהדברים שלא קונה תכשיטים לאשתו. לא קונה. לא קונה. לא קונה תכשיטים לאשתו. רגע, אבל נוסבי הרב בן היה, למה לא קונה? אומרת הגמרא, רק בתנאי שהוא יכול ולא קונה. אומרת הגמרא, אבל למה הוא לא קונה? אומר הרב, למה הוא לא קונה? לא כי אין לו כסף, יש לו. אלא הוא לא קונה כי הוא לא מבין שמבחינתה זה קיומי, זה הכרחי. כלומר, הוא לא יורד למקום שלה. הוא לא נכנס לנפש שלה, מבחינתו זה נראה חומרי, בזבזני וכו'. אין צורך בזה. אפשר להסתדר בלי 2 גרם על האוזניים. הוא לא מבין מה צריך את זה בכלל. אבל מבחינתה זה קיומי. לכן 3 דברים מביאים את האדם לידי עניות. איזה עניות? היות והוא לא מבין את המקום שלי, שאשתו עומדת בו, אז הוא עני. ולכן חד ושלום יכול להגיע למצב של עניות וכו'. אז מבחינת האישה זה תכשיט, דרך אגב, זה לא מקרה ויבואו האנשים על, כן, על אנשים. כלומר, כאן מדובר שאנשים יתנדבו ראשונות, זה לא פשוט לאישה, נראה לי, לא? לתת את התכשיטים שלה. זה לא דבר פשוט. עד שהשיגה וכמה זה עלה וכמה מאמצים וכמה זה תורם לה וכמה זה מוסיף לה למעמד שלה. זה לא פשוט. זה הרבה יותר מאשר בגדים לאדם ממין זכר. כן, זה כמו תדמיון לעצמכם, נשאל אדם היום, מה הדבר שאתה מרגיש הכי קרוב אליו? נראה לי היום אנשים יגידו אוטו, נכון? אוטו לא נותנים. הכל הוא ייתן, אוטו הוא לא ייתן. ככה אומרים, יש ביטוי כזה, לא רציתי להזכיר. לא רציתי לומר, אבל הוא אמר. לך תגיד לאדם, תיתן את האוטו שלך. אני מכיר אנשים דרך אגב שנותנים את האוטו מעשר שבועי. יום בשבוע נותנים את האוטו שלהם לארגון חסד. פעם בשכונה התפרסמו פה על, 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 על הרכבים, אנשים נתנו את האוטו שלהם, שבי. מה?
זה לא כזה...
תלוי במה אתה נושא. בוא נראה אותך נותן את המרצדס שאתה מלקה כל בוקר.
אם יש לו מרצדס, תאמין לי שאין לו בעיה להביא את המרצדס.
זו בעיה נפשית עמוקה מאוד. זה לא כלכלי. זה לא כלכלי, זה נפשי. אתה לא צריך להעביר לי, נכון? טוב, בואו נתקדם, רבותיי. בואו נתקדם. אז המדרגה הראשונה הם הכלים שהאדם מרגיש להם שייכות עמוקה, כי זה שימושי אצלו, זה קיומי אצלו. הוא חייב את זה. זה הראשון. הראשונות הם כלי תכשיטי בני ביתו של אדם וכלי הבית. דברים אלו יגדל ערכם בעיני האדם מכל קניין כספו. כי הוא לא יכול לחיות בלי זה. זה קיומי אצלו, הוא חייב את זה. והדבר פשוט הוא. זה הדבר הראשון. זאת המדרגה הראשונה. המדרגה השנייה, שאדם מרגיש קשור אליה, בית הזהב. אדם שיש לו זהב. טוב, אנחנו לא מבינים בזהב, אבל כנראה יש אנשים שיש להם זהב. אז הזהב הזה מאוד מאוד חשוב להם. זהב, 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 תן לי. כן? כי מכל הקניינים שישנם בעולם, יואב הזהב יותר מכולם. כי אולי הוא נדיר, קשה להשגה, הוא עולה יקר וכו'. ג', לכן אמרתי שאולי ג' זה קצת שונה היום, ג', דברים שאינם בנמצא זולת אצלו. כלומר, דברים שהם מיוחדים, ייחודיים. יש רק לא אותם. רק לא. אני לא מדבר עכשיו על ערך סנטימנטלי, במה של קיבלתי את השרשרת מסבתא רבא שלי, שאין כמוה יותר בעולם, אלא אני מדבר עכשיו על דברים שהם ייחודיים לו. יש לו, אני יודע, איזה ספר שאי אפשר להשיג אותו. ההוצאה נגמרה לפני 50 שנה. אין, אי אפשר להשיג. זה ייחודי. זה יקר מזהב, הדבר הזה. כן? אני זוכר את עצמי, השגתי איזשהו ספר, לפני שנה אולי, שעלה לי מאמצים להשיג אותו, האמת שאני לא צריך להשיג אותו, מישהו השיג לי אותו. אני שומר עליו כאילו, אם הספר הזה יום אחד ייעלם לי חד ושלום, יהיה לי כאב גדול. ספרים אחרים אתה יכול להשלים, הספר הזה לך תמצא אותו. כי זה ייחודי. מה? אז בוא נראה מה קרה פה. בוא נראה מה קרה פה. בוא נראה מה קרה במשכן. ג' דברים שאינם נמצא זולת אצלו, יגדל מעלתם בעיניו יותר משיעור שוויים. זה לא עניין של השווי. כלומר, הדבר הראשון, בוא נוציא הגדרות. הדבר הראשון, שימושי. המדרגה הראשונה. המדרגה השנייה, כלכלי. ערך כלכלי. זהב. המדרגה השלישית, ייחודי. זה רק שלו. והמדרגה הרביעית, ד', הם שר קנייני האדם. כלומר, זה לא משהו מאוד שימושי, זה לא משהו מאוד כלכלי, בעל ערך כלכלי, וזה לא משהו ייחודי, סטנדרטי כזה. הדלת, דלת המשר כנעני האדם, כסף ושווה כסף. אומר הרב, אומר אורחיים. וסידר הכתוב, הדרגות המתנדבים בעם. וראשון בקודש התחיל בו ואמר, ויבואו האנשים על אנשים. מה זאת אומרת? מופלא. פירוש. ויבואו האנשים עם מה שעל אנשים. כלומר, מה הייתה הסיטואציה? האישה, זה לא שיש לה אישה תכשיטים הכספת שהיא לא נגעה בה עם חצי שנה. אלא מדובר על אישה שהלכה להתקשט, הלכה לחתונה. פתאום שם כל במחנה, כולם להתנדב למשכן. היא באה עם התכשיטים עליה, הכל עליה. היא מרגישה שהיא כל כך זקוקה לזה, קשורה לזה, אוהבת את זה. היא מרגישה חס ושלום שבלי זה היא לא היא. ויבואו האנשים כשהתכשיטים, תכף נראה מדויק אורחיים אומר, שהתכשיטים היו על אנשים. זו מדרגה עליונה, זה לא שהגברים אמרו לאישה בבית, הבעל אמר לאשתו בבית, אולי תתני את העגילים למשכן. עשו מסע, נכנסו לדיון, אמרו בסדר. כן, אמרה אישה בסדר, לקח הבעל את העגילים, שם מסקית, הגיע למשה רבנו, בבקשה. לא, הוא הלך עם אשתו למשה רבנו. עם אשתו. והעגילים על אנשים. זה קשה, לא? זה נראה לי הרבה יותר מסובך. זה לא עניין של שלום בית, זה עניין של שלום המשכן. הרבה יותר מזה. ויבואו האנשים על אנשים, פירוש, מה שעל אנשים, זה היה עליהן, זה לא היה בכספת. כל נדיב לב הביאו אותם, וסידר הכתוב התכשיטים, שימו לב איך הפסוקים עכשיו מפרטים את ארבעת המדרגות, מהדבר שהיה הכי קשה להתנדב אותו. עד כמה זה היה, נדבה רוחו ונשאו ליבו. וסידר הכתוב התכשיטים שהביאו להראות חיבת המתנדבים שלא רצו להביא אל הדבר היותר מעולה וחביב אצלם. אגם שהם ידעו, תדמו לעצמכם, ניקח דוגמה טיפשית אפילו. אחד יש לו אוטו מפואר, עולה יקר. הוא יודע שכשהוא יביא את האוטו הזה למשכן, כמשל, מה יעשו עם זה? יכניסו את זה למגרסה, יוציאו את הברזל, את הנחושת, את... יהפכו את זה לחומר גלם. את האוטו המפואר הזה שהשקיעו עליו כל כך הרבה מאמצים של חוכמה, של זמן, של כסף, זה יהפוך לחומרי גלם, לבניית המשכן. מה, את השרשרת המפוארת הזאת עם העיצוב המיוחד הזה, עם היהלומים המיוחדים האלה, יגרסו את זה ויהפכו את זה לחומר גלם של זהב, שיצפו איתו אחר כך את המנורה. או לא יצפו, המנורה איזו אפתור, יצפו נגיד את הארון. זה נראה מבהיל. לקחת תכשיט, בנוי עם כל ערכו, ולהפוך אותו לחומר גלם. וכשזה נמצא על האישה, זה הרבה יותר קשה. אגם שעומדים לשבירה, הניקוד פה לפי דעתי הוא לא מדויק, לשבירה ולקלקול, לא לקלקל, אולי לקלקול יותר נכון, אגם שעומדים לשבירה ולקלקול, אף על פי כן, אהבה נפשם, חיבת הקודש, מכל יקר. ראתה עינם, והביאו כל תכשיטי נשיהם, חך ונזם וטבעת, וכו'. תסתכלו רגע, אם תקפצו, אם אפשר רגע, 10-12 שורות, יש שם סוגריים, שיר השירים א', אתם רואים את זה? שורה מתחת. ואולי כי רמז באומרו על אנשים שהביאום עליהם, שהתכשיטים היו עליהם, ובבואם לפני משה, הורידו עדיה מעליהם. ונתנו לתרומת השם. חיבה יתרה נודעת להם בזה לאדוננו ברוך הוא. לא קל לוותר. אני חוזר למעלה. עכשיו אנחנו מגיעים להגדרה יותר עמוקה, של נשאו ליבו. הגדרה יותר מדויקת. ודקדק כלומר, נדיב לב. שאלנו בהתחלה, מה ההבדל בין הפסוק בתרומה, ידבנו ליבו, לבין הפסוק פה, ביקל, נדיב לב. ידבנו ליבו, הידבנו, הנדבה קודמת ללב. נכון? וזה משדר איזושהי פעולה. ידבנו ליבו. זה סוג של פעולה. נדיב לב, לא מדובר על פעולה. מדובר על אישיות. מדובר על תכונה. מדובר על משהו שהוא מעבר לפעולה, הוא בבסיס הפעולה, הוא בשורש הפעולה, זה הרבה יותר פנימי. מדייק אור החיים את הדיוק הזה ואומר, ודקדק לומר נדיב לב, דע, כי יש הפרש בין נדבנו ליבו לנדיב לב. כי נדבנו ליבו יאמר על כל אשר יתנדב מליבו. ויש שידבנו הרבה, ויש שידבנו מועט. אבל נדיב לב יאמר על לב נדיב. מה שקראנו מקודם נשאו ליבו. והוא הרמוז באומרו אשר נשאו ליבו. נדיב לב זה מקביל לפי אור החיים לנשאו ליבו. ידבנו ליבו זה מקביל לנדבה רוחו. עכשיו ההגדרה, למשפט הזה אני רוצה להגיע. עכשיו אנחנו נכנסים להגדרה. כי מי שליבו נדיב, נשאו ליבו, יתנדב יותר מהיכולת. כמו שראינו מקודם. ולא יקפיד על החיסרון אשר ימצאנו, לא יפריע לו מה שנחסר ממנו. מדוע? כי שמח בנתינה יותר מהקניין אצלו. איזה הגדרה. אדם, יש אדם שמגיע למדרגה כזאת, שהוא יותר שמח מהקניין, מהנתינה שהוא נותן לאחרים, מאשר העצבות או הצער, יותר נכון, שיש לו ממה שהוא מחסר מעצמו. זאת מדרגה עליונה מאוד. זה מבחינה מסוימת יותר מ"ואהבת לך כמוך". אנחנו תמיד הרי אומרים שני פירושים מ"ואהבת לך כמוך", ולמדו גם באור החיים לפני כמה שבועות. פירוש ראשון זה לא כמוך ממש, אל תגזים. והרי רבי עקיבא אמר, "ואהבת לך כמוך" זה כלל גדול בתורה, אבל רבי עקיבא אמר בעצמו, שהוא וחברו, בבא מציע למד ג' כידוע, הוא וחברו היו הולכים, לא למד ג' סמך ב' מן הנטוי, הוא וחברו היו הולכים במדבר, ממיה אחת, בן פתורה אומר, ישתו שניהם וימותו. שאל יראה, והממיה מספיק רק לאדם אחד, אחד ישתה, אחד יחיה ואחד ימות, שניהם ישתו, שניהם ימותו. נו מה עושים? בן פתורה אומר, שניהם ישתו. ואל יראה זה במיטתו של זה. ברבי עקיבא אומר, מה פתאום? הוא קודם לחברו. שנאמר, וחי אחיך עמך. אם כן עמך, קודם כל אתה. אם כן רבי עקיבא שאומר, ואהבת לך כמוך, הוא זה שאומר שבמצב מעשי, כשעל הפרק עומד או אתה או חברך מקודם, אתה. קודם כל כמוך, אחרי זה ריחה. אז הפירוש הפשוט הוא, שזה לא כמוך ממש, זה כמעט כמוך. הפירוש שראינו בשבוע, לפני כמה שבועות באור החיים, שזה כמוך ממש. כי אם אנחנו חיים בריאים נורמליים במחשבותינו וברצוננו, אנחנו מבינים שכשהשני מצליח, זה כי לא אני מצליח. כמו שראינו, שהתורה לא יכולה להתקיים על ידי הפרט, רק על ידי הכלל. אז זה כמוך ממש. היום אנחנו מתקדמים עוד שלב אחד. זה יותר מכמוך, מבחינה מסוימת. שהאדם רוצה, האדם שמח בנתינתו לחברו, יותר, כלומר, הוא מגלה את הערך האלוקי של להיות נותן, בזה הוא שמח יותר מאשר מה הוא, יותר ממה שהוא מחסיר מעצמו. תכף נראה שלפי הנוסח המקורי שמופיע בגמרא, ביחס לברכת האורח, שאנחנו, לפחות הספרדים שבינינו, נוהגים לומר אותו בברכת המזון כשאנחנו מתארחים אצל אנשים, יש דיוק מאוד חשוב בנקודה הזאת. זה לא בדיוק הנוסח שאנחנו אומרים היום, עד כמה שאני בדקתי. לכן ההגדרה כאן היא חשובה. נשאו ליבו זה לא רק שאני מתנדב מעבר ליכולת שלי. אני מתנדב מעבר ליכולת שלי כי אני יותר שמח בנתינה מאשר בצער שנגרם לי מהחיסרון שיש אצלי, אחרי שנתתי. זאת ההגדרה יותר מדויקת. כי שמח בנתינה יותר מהקניין אצלו. אדם צריך להגיע למדרגה הזאת. קודם כל אדם צריך להגיע למצב של רצון טוב. זה א' ב'. כשהוא תורם, כשהוא מתנדב, שעשה את זה מכל הלב. ניקח דוגמה שכרגע עומדת על הפרק במכון מאיר. אם אני לומד עם בחור מחוץ לארץ, אני לא עכשיו עושה טובה, ואני מרגיש תוסכל שאני מפסיד חצי שעה ביום או חצי שעה בשבוע, ואני לא עושה זה כי לא נעים לצפי המערכת, כי סוף סוף אני מקבל כל הזמן פה, אז אולי אני גם אתן משהו. וסתם לחץ חברתי, אם אני לא אלמד שכולם מקווה, כן לומדים. כן? אלא באמת אני עושה את זה מלב נדיב, מלב טוב. מרצון אמיתי, לא מכפייה חיצונית, כזאת או אחרת. אז קודם כל, רצון טוב זה פשט של התנדבות. רצון פנימי אמיתי, בלי שום אינטרס חיצוני. א', ב', אני תורם, אני מתנדב לפי היכולת שלי. ג', אני מתנדב למעלה מהיכולת שלי. כי באמת בניתי בעצמי, בנינו בעצמנו קומה כזאת, שאני לא מרגיש חסר, כמו שאני שמח בנתינה. זה מדרגה עליונה מאוד. זה מדרגה נפלאה. אנחנו עם ישראל בחינת נשאו ליבו. לא רק בחינת נדבה רוחו. זה מדרגה עליונה מאוד. להיות אדם ששייך למצב נפשי, פנימי, רוחני כזה, שהוא כל כך שמח בזה שהוא נותן. יותר מאשר הוא... יש אחד, אני מכיר אנשים כאלה, שכשהם קונים, כשהם הולכים לחנות, נגיד, של כלי בית, לדוגמה, והם רואים איזה כלי יפה, הם לא חושבים לקנות את הכלי לעצמם, הם חושבים למי הם יתנו אותו. יש נשים כאלה. אני מכיר נשים כאלה. אולי גם אנשים כאלה. שלא, זה מעבר לחשבון. זה מתנה אדירה. זה עבודה פנימית קשה. זה הכוונה, ויבואו האנשים על אנשים. האנשים באו עם אנשים, כשהתכשיטים היו על אנשים. וזה היה הרבה יותר קשה לתרום. זאת המדרגה היותר עליונה של הקשר בין האדם לבין רכושו. ולמרות זאת, מכוח נשאו ליבו, תרמו ברצון ובלב שלם. ובשמחת הנתינה, יותר מאשר בצער על החיסרון. איזה פסוק?
שעל אנשים. זאת אומרת שהמעלה פה הייתה מצד אנשים או מצד האנשים?
המעלה הייתה שהתכשיטים היו על אנשים, והם הביאו את זה אפילו במצב הזה. אתן לך דוגמה.
זה לא נעים לה,
זה מרצון טוב אמרנו, מרצון פנימי. אני אתן לך דוגמה טובה. דוגמה טובה, בסדר? דוגמה טובה. נגיד חורף קר בחוץ, שלג. בסדר? שלג. ואתה נגיד ללבוש עם סוודר ומעיל. ואתה מרגיש טוב. והשני, רק עם חולצה. קר לו, כפו לו. עכשיו אתה יודע שאם אתה תוריד את המעיל גם לך יהיה קר. ואתה נגיד רגיש לקור. ואתה רואה אותו מסכן, רועד מקור עם חולצה. כך. אתה או אני נוריד את המעיל או לא? בדרך כלל לא. כי אנחנו עושים את החשבון. אם אני אוריד את המעיל, אני אתקרר. אז מה, עדיף שאני אתקרר או אתקרר? הוא, אני איך הקודמי ואני קודם לחברי. אפילו רבי עקיבא אמר את זה בגמרא. כמה אנשים יורידו את המעיל ויתנו את המעיל בלב שלם. שלם לגמרי. והיו שמחים בנתינה, יותר מאשר החיסרון שכרגע ייווצר אצלם, שיהיה להם קר. כמה כאלה אתה מכיר?
אם זה חבר טוב.
מה?
זה חבר טוב.
אני לא יודע מה אתה קורא חבר, כי יכול להיות שזה גם עניין של חס ושלום נקווה לא, אבל אולי כן, אינטרסים, משותפים. היום הוא נותן לי, מחר אני אתן לו. או להפך, היום הוא נותן לו, מחר הוא נותן לי. אנחנו מדברים על נקיות מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות בעצמנו, אסור לשכוח, הרי מה מדובר פה? מדובר על בניין המשכן. בניין המשכן זה סמל, ושכנתי בתוכם. אם אנחנו רוצים שתהיה בתוכנו השראת שכינה, אנחנו צריכים להגיע למצב קודם כל של התנדבות מרצון טוב. זה התשתית, זה הבסיס. מעבר לזה, לפי כוחנו. מעבר לזה, למעלה מכוחנו. אני לא מבין מה אתה אומר. אנחנו קוראים את הדברים בתמימות.
לא, אתה אומר שלא יבוא מתוך אינטרס אישי. זה לא מתוך...
מה זה, פחד מאלוהים? לא, כאן דובר רצון טוב. ידבנו, זה רצון טוב. דרך אגב, התרומה הזאת, אחת התרומות הרי, היא הייתה תלויה באמת ברצון. כל אחד תרם כמה שהוא רוצה. היו תרומות, הרי שלוש תרומות היו. שתי תרומות היו חובה, כל אחד מחצית השקל. הייתה תרומה אחת, שהיא לכלי המשכן, כל אחד נתן כמה שהוא רצה. אולי היו כאלה שלא נתנו בכלל. זה כדי לגלות עד לאיזה מדרגה הגיעו בהתנדבות לבניין המשכן, שהיא מדרגה של נשאו ליבו, שאולי הדבר היותר קשה, המציאות היותר קשה להתנדב, זה אישה מורידה מעצמה בזמן שהיא לבושה בתכשיטים, עונדת את התכשיטים, מורידה בזמן אמת את התכשיטים ונותנת אותו למשכן. זאת המדרגה היותר קשה. אפילו מעל יכולתו. נכון, נגיע לזה עוד מעט. נכון, נגיע לזה. תראה, בוא נאמר ככה, אדם קרוב אצל עצמו. בוא נהיה עכשיו אנשים ישרים. אדם בדרך כלל אוהב את עצמו. ברוך השם, זאת מתנה שאנחנו אוהבים את עצמנו. זאת הלכה גם. אדם קרוב אצל עצמו, לכן לא נאמן להעיד, ועוד הרבה הלכות. כלומר, החשש שאנחנו יותר נאהב את עצמנו מאשר נגיע לעניות, הוא יותר גדול. נכון? יותר יש סכנה. סכנה יותר מצויה. שהאדם ידאג לעצמו יותר מדי, מאשר אדם ישכח את עצמו יותר מדי. אז כשנגיע לבעיה הזאת, ניפגש ונדבר עליה. אנחנו לא שם בכלל. אנחנו בכלל לא שם. נכון, אבל כאן אנחנו לומדים מדרגה יותר מתקדמת, יותר עליונה. זה לא לתת על מנת לתת, כי יש איזשהו גבול שבו האדם לא מאבד את עצמו. יש איזשהו גבול, הרי סוף סוף בישל מרכז הרב הביאו את המשכורת לרבנית. יש איזשהו קו. כן? הרב יאיר אוריאל זכר צדיק לברכה, עכשיו אני אזכר שאני שואל את השאלה, כל חודש, עוד שהוא היה בישיבה בקריית ארבע, סיפור מדהים, כל חודש, בסוף כל חודש, נגיד הוא קיבל 100 שקלים בחודש, המשפחה התפרנסה 80 שקלים, נשאר 20, סוף כל חודש היה הולך לישיבה או לארגון חסד, בבקשה זה מה שנשאר לי החודש, קחו. כל חודש חי את מה שהיה צריך, ומה שנשאר, תורה. כל חודש, במשך שנים רבות מאוד. הוא לא אמר, בוא נשים 20, כי אולי חודש הבא נצטרך 120 ויהיה לי רק 100. לא, כל חודש נתן את ההפרש. מדהים. אז זה לא שאנחנו שוכחים את עצמנו. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לרומם את עצמנו לנשאו ליבו. מה? אבל פה כבר אינטרסים מעורבים. עשר כדי שתתעשר. אז מה עשינו פה?
נגיד, אין אינטרס. אני נותן את המדע, אבל בסופו של דבר אתה מתעשר מזה.
אבל זה לא קשור לזה בכלל. מה, אדם נותן מעשר כדי שיתעשר? מה זה פה כספומט? מה?
זה הכוונה שלו.
מה הכוונה שלו? שיתעשר.
כי הוא מאמין בזה, זה האמונה
שלו. אז זה לא על זה אנחנו מדברים בכלל. אבל לא, אנחנו לא במדרגה הזאת, ברוכים הבאים, אנחנו למעלה מזה. מה אם ישראל הוא למעלה מהמדרגה הזאת? מה, אנחנו פה משחקים מקום בחופים פה? בוא תוכיח. בעצם את מי אני אוהב את עצמי, אלא מה, יש לי עכשיו פטנט, איך למצות את עצמי יותר בקלות. אז אמרה התורה, אמר הפסוק, ואמור חזל הפסוק, עשר כדי שתתעשר. חבר
אשתך זה גם סגולה.
מה? אתה מבין, אז נהפכנו לעם סגולה. בהקשר הזה שלנו לסגולה. שכחנו את הסגולה האמיתית, ואנחנו מחפשים סגולות חיצוניות. ולכן אומר אור החיים הקדוש, לכן התורה כאן מפרטת את ארבעת המדרגות. המדרגה הראשונה, ויבואו האנשים על אנשים. כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז. כל כלי זהב, מה זה כל כלי זהב? אומר אור החיים. ואומרו כל כלי זהב, פירוש, לא תאמר שעם ישראל יתחכם. חלק מהתכשיטים נשארו בכספת, וחלק מהתכשיטים נתנו, אבל שמרו משהו בבית. ליתר ביטחון. לירושה, לילדים. לא, לא היה דבר כזה. כל כלי זהב. פירוש, לא תאמר כי לצד שהיו להם התכשיטים, הוא שהביאו להשם הכפל. היה כפילות בתכשיטים, אז נתנו חצי. חצי שמרו לעצם, חצי תרמו למשכן. לא. לזה אמר כל כלי זהב. שלא הניחו להם כלי זהב. ואומרו חך ונזם שממין, סוגים של תכשיטים, או ירצה כל כלי זהב לומר שלא הניחו בביתם כל מין כלי זהב שבהם משתעשה האדם לקיים אומרו נגילה ונשמחה בך במחאות. ואולי כי רמז אומרו על אנשים וכו' וכו' כמו שראינו. זאת הדרגה הראשונה. אז אם כן הפסוק הראשון, ויבואו האנשים על אנשים כל נדיב לב הביאו חך ונזם ותבד וחומז כל כלי זהב. זאת המדרגה הראשונה, שם ישראל התנדב ברצון טוב למעלה, מיכולתו הטבעית, או יתרומם למעלה מהטבע שלו, כך שהטבע שלו נהיה יותר, יותר אלוהי, עד כדי כך שהדברים שהוא יותר קשור אליהם, התכשיטים שהוא יותר קשור אליהם, תרם אותם בשמחה שלמה. והשמחה שהייתה לו על הנתינה יותר מאשר הצער על החיסרון. זה דרגה א', דרגה ב', וכל איש אשר הניף תנופת זהב להשם. הדרגה ב', אי הזהב, שאינו עשוי תכשיט, כנגד המביא מבחינה זו, אמר וכל איש אשר הביא תנופת זהב להשם, זה הזהב שדיברנו עליו. המדרגה השלישית, כל דבר שאינו נמצא, דבר שהוא ייחודי. ג', דברים שאינם בנמצא, כיו במדבר, והם שם בנמצא, תחלת וארגמן. וכנגד המביא מהם אמר וכל איש אשר הביא תחלת וארגמן, שש ושני וכו'. ד', והוא מדרגה שלמטה מכולן, בבחינת הקניינים, כסף ושווה כסף, אמר כל מרים תרומת כסף ונחוש. טוב, עכשיו מה? בואו נהיה דוגרים רגע. מה אנחנו חשים עד עכשיו? כל מה שדיברנו עד עכשיו. זה מאוד יפה לשיעור, אבל מה יקרה כשנצא מכאן? הלוואי שיהיה נדבר רוחו. נשאו לי בו, איפה נשאו לי בו ואיפה אנחנו? זה סיפורים על אנשים מיוחדים. אבל אנחנו, אנחנו במקרה הטוב הדבינו לי בו. כך אנחנו חשים, נכון? עכשיו חכמים ידעו את החשבון הזה ואמרו צריך להתחיל לחנך אותנו, את עם ישראל, להתרגל למדרגה של מסיעות לב. עכשיו דרך אגב אני חייב, כל פעם שאנחנו מדברים על הנושא הזה שקשור לממון, לפעמים יש אדם שחושב, טוב הנושא הזה לא קשור אליי, כי אני אין לי ממון, אז מה זה קשור אליי בכלל? אז זה נוח, אני לא בעסק. רבותיי, לא מדובר על ממון. אדם בא לבית המדרש, יש לו חוכמה, תקנה חוכמה. יש לך מידות טובות, תקנה מידות טובות. יש לך עצות טובות, תקנה עצות טובות. יש לך זמן, תיתן זמן. ובכל תחום, כל אחד יש לו משהו. לא יכול להיות אדם שלא זכה במשהו. לאו דווקא בפייס. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. האם הוא מתנדב ברצון טוב, מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, והוא קנה אותו, ויש לו אותו. והאם הוא מחנך את עצמו לאט לאט, לתת מעבר לזה. נשאו ליבו. כל אחד בכסף שלו. זה לא דווקא ממון. זה לא מטבעות דווקא או שטרות. זה כל אחד בתחום שלו. למשל, להתנדב זמן. כמה זמן אדם מבזבז? כמה זמן לא מנוצל? תנדב זמן. ואפילו אם אתה לא מבזבז, זה על חשבונך. תנדב זמן. בואו נתקדם יותר פנימה.
כן.
כי זה שני, זה לא תכשיטים, זה לא שימושי.
לא, ההפך. למה הוא לא שם את הזהב ביחד עם הדברים הרביעים?
כי כנראה אנשים אוהבים, אני לא מבין בזה, כנראה אנשים אוהבים
זהב.
תגיד לי, היית פעם בבורסה? היית פעם בבורסה ברמת גן?
לא הייתי.
ראית מה זה יהלומים? אני ראיתי פעם. אנשים שבועים אחרי יהלומים, שלא תדע.
אבל זה העניין, זה הערך של הזהב והיהלומים, שהם דברים נדירים, שהם דברים שאין כמות רבות של... וזה מה
שנותן להם
זהב, אז למה הוא לא שם אותם ביחד?
ביחד עם מה?
עם הדברים שיש
בהם
מלך
כי הם נדירים. לא, הזהב הוא חשוב, לא הייתי אומר מצד שהוא נדיר כמו מצד שוויו הכלכלי.
שוויו הכלכלי זה עצם זה שהוא נדיר.
טוב, בסדר. בסדר, לא הייתי מתעכב על זה. בסדר. בואו רגע ניכנס פנימה. אז עד עכשיו אנחנו בעצם חשים כביכול שכל הסוגיה שאנחנו לומדים עכשיו זה לא אנחנו בעצם, זה אנשים מיוחדים. בואו נראה, אין היה קצר. על בסיס גמרא, ברכת האורח. כל פעם שאדם מתארח אצל בעל הבית, כלומר, בואו נדבר במושגים רגע של בניין המשכן, פרשת ויקהל, כל פעם שאדם נדיב לב ידבנו ליבו. הכניס אותך אליו הביתה. הרי הוא לא חייב להכניס אותך אליו הביתה. והוא הכניס אותך אליו הביתה. כל פעם כזו, אתה צריך להודות לו על זה. אתה צריך להכיר לו טובה. ואז אנחנו אומרים, ברכת האורח. לכן אומרת הגמרא הלכה. כדוע אנחנו נוהגים אותה. בעל הבית, אומרת הגמרא מסכת ברכות, דף מ"ו. בעל הבית בוצע כדי שיפצע בעין יפה. כלומר, מי מברך המוציא? בעל הבית. למה? כי הוא רוצה ברוחב לב, בשפע, הוא בוצע בגדלות, שהאורחים ייהנו ממה שיש לו. אז בעל הבית בוצע כדי שיפצע בעין יפה, ואורח מברך כדי שיברך לבעל הבית. פעם נהגו שאחד מברך בכל ופותר את כולם. אז האורח מברך ברכת המזון, מדוע? כדי שיברך את בעל הבית. נכון? נכון, נכון, אני הכי נעמי. ברכת האורח שאנחנו מכירים. אומרת הגמרא, מה היא מברך? מהי ברכת האורח? עכשיו שימו לב, הנוסח פה הוא קצת שונה מהנוסח שאנחנו נוהגים לומר. אולי אצל התימנים זה הנוסח עצמו, אם תדעו, תגידו לי. מה הנוסח? אנחנו רוצים לדייק רק במילה אחת בנוסח הזה. מה היא מברך? יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא יקלם לעולם הבא. ברכה קצרה. לא יתבייש, יהיה לו שפע, ברכה, הרחבה, רווח, בעולם הזה ובעולם הבא. אצלי, בגמרא. אצלכם תכף, שנייה. ורבי מוסיף, עכשיו זה נמצא אצלכם, מקור חמש, ורבי, מוסיף בה דברים. רבי אומר, לא, הברכה לא מסתמת באי רצון שלא יבוש בעולם הזה, בעולם הבא, סליחה, שלא יבוש בעולם הבא ובעולם הזה ולא יקלם לעולם הבא. שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יקלם לעולם הבא. אלא מוסיף עוד קצת, עכשיו שימו לב, ויצליח מאוד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר. אני קורא אותי פעם כדי להשלים את הדברים. ואל ישלוט שטן במעשה ידיו ובמעשה ידינו, ואל יזדקר לא לפניו ולא לפנינו שום דבר חטא, שום דבר ערעור, חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. מאיר הרב הערה קטנה. למה לגבי הצלחת הנכסים לבעל הבית הוא אומר מאוד? אפילו לגבי עצמו הוא לא אומר מאוד. היום עד כמה שאני יודע זה לא הנוסח. המילה מאוד לא נמצאת פה. אין מאוד. אתם עניים נוהגים מאוד להגיד? אין מאוד. אבל בגמרא, מאוד. שימו לב עוד פעם. ויצליח מאוד, כלומר האורח מברך את בעל הבית, שיצליח מאוד בכל נכסיו. עכשיו ביחס לנכסים שלו, של האורח עצמו, מה הוא אומר? ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים. למה הוא לא אומר מאוד? למה את הבעל הבית הוא מברך במאוד? במאודיות? ואילו את עצמו הוא לא מברך במאוד. מעניין, אה? הנה, זה מתחיל להיות קשור אלינו קצת. מתחיל להיות קשור אלינו. אומר הרב, בואו נראה מקור חמש. זה הקטע השני בפסקה פה בעיניה. והערה יקרה כלולה בזה. יש כאן הערה קטנה, אבל מאוד יסודית. מדוע מברך את בעל הבית במאוד ואת עצמו לא? על עומק עדינות הנפש. של האיש הישראלי, שיש במטבע הזו, במטבע הברכה הזו, כלומר בנוסח של הברכה הזו, שלא יכלול האורח עצמו בהצלחה המאודית. האורח לא צריך לכלול את עצמו בתוך המאודיות הזו. רק הצלחה. אבל את הבעל הבית, הצלחה מאוד. הצלחה רבה. מדוע? אומר כאן הרב כמה חשבונות. שזה משלים את האורח חיים. כי לבקש על רוב עושר, אדם רוצה להיות מאוד עשיר, מאוד. נכסים, הצלחה בנכסים, מאוד. אומר הרב, כי לבקש על רוב עושר, אמנם ראוי רק לזולתו. אדם לא צריך לבקש על עצמו להיות עשיר גדול, אלא להיות בינוני, תכף נראה. באשר ראוי להחזיק את כל אדם מישראל, בפרט יחידי הסגולה ואנשים נדיבים, הרי על מה מדובר פה? מדובר על אדם נדיב, הכל יחסי, שהכניס אותך הביתה לסעודת שבת. נכון? הוא לא חייב להזמין אותך. הלכת לבית, כמו הסיפורים של פעם, בעיירה. היה גבאי שם מחלק את האורחים לבני העיירה. מה? כולם, ברוך השם, היום ביישובים, גם פה, ברוך השם. מכניסי אורחים, הבתים פתוחים, ברוך השם. אבל קודם כל, זה שהמערך לא חייב לעשות את זה. זה בחירתו. זאת אומרת, יש כבר עצם זה שאתה כאורח נכנסת אליו הביתה, הוא הכניס אותך אליו הביתה, זה כבר צד של נדיבות. אז האדם הזה הוא כבר שייך איזושהי מדרגה יותר פנימית, של נדיבות. לכן, כי לבקש על רוב עושר, אמנם ראוי רק לזולתו, האורח ביחס לבעל הבית. באשר ראוי להחזיק את כל אדם מישראל, בפרט יחידי הסגולה ואנשים נדיבים, שהם ברוב עושרם יוסיפו טובה. כלומר, אדם שמכניס אותך לביתו, ואם אפשר לומר מאכיל אותך, אני מדבר במשפטים פשטניים, מאכיל אותך מהפרנסה שהוא עבד עליה, במחאות, כן? דרך אגב, יש היום הרבה, כן, הרבה אנשים שבאמת לא מבינים למה להריח. יש אנשים שלא מבינים למה המשפחה גדולה עם הרבה ילדים. אני עובד בשביל שהילדים שלי יאכלו. אני עובד בשביל שהאורחים שלי יאכלו. קניות לשבת, אנחנו זוג צעיר עם ילד אחד, נגיד 10 שקלים. אם אני מארח עוד 5 אנשים, חבר'ה ממכון מאיר שאוכלים כמו שצריך, זה 200 שקלים. רגע, מה, אני עובד בשבילה? זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. יש תפיסות כאלה. יש שיטות כאלה. זה לא מצחיק, לפעמים באמת להריח זה חסר פרופורציה נקרא זה לכלכלה המשפחתית מול הכלכלה המארחת. זה שתי רמות שונות לגמרי של כלכלה. אז לכאורה למה? עכשיו, מעבר לפרנסה, מאמץ, מעבר לכל, יש הרבה צדדים כאן. לצערי הרב, לפעמים אתה יכול לשמוע אנשים שאומרים באמת לא, לא, לא להריח אחר. תדאג לעצמך, מה? אומר הרב, עצם זה שהאדם הזה יכניס אותך לביתו, זה מראה שרוב העושר שלו לא פונה, הוא לא מפנה אותו למקומות לא נכונים. לאגו, לכבוד, לתענוגות, אלא הוא מפנה את העושר שלו, או את השפע שהוא זוכה לו, ברוך השם, לעשות טוב לאנשים, לעשות טוב לאלוהים, לגלות ערכים ומארח אורחים. לכן שהם, היות ובאשר ראוי להחזיק את כל אדם ישראל, בפרט יחידי הסגולה ואנשים נדיבים, שהם ברוב עושרם יוסיפו טובה. יחזקו ידי האמת ויגדילו צדק וחסד בעולם. ולכן עצם זה שהוא הכניס אותך לביתו, אתה כבר יכול לברך אותו במאוד. יצליחו נכסיו מאוד. כי אנחנו בטוחים שאם הוא יכניס אותך לביתו, זה שיהיה לו מאוד, זה יופנה למקומות הנכונים. זה לא ילך למקומות שליליים או חסרי טעם, חסרי משמעות. אבל כל על כן להם ראוי לבקש ברכה של הצלחה מאודית. אבל כל אדם לעצמו, נחזור רגע לאורח שמתארח, שהוא לא המארח, אבל כל אדם לעצמו, ראוי לו להחזיק לעצמו עמידה הבינונית. מדוע? ולחוש שהעושר הרב יעבירהו מדרך הישר, שהוא אורח החיים. כלומר, אני לכשעצמי, אם אני לא מארח כביכול, הכל כמשל, כן? אז אני לא יכול להיות בטוח שאם אין לי רוב עושר, אני אפנה אותו לטובה. מי יודע מה יקרה לי? אולי אני אשתאבד לזה, אולי אני אתמכר. אולי אני אאבד את סולם הערכים שלי, הכל ישתבש. כלומר, צריך לנו, לפעמים, זה מקרים לא מעטים. אנשים זוכים, במרכאות זוכים. ההפך הגמור, אבל נגיד קוראים איזה זוכים, איזה פרס כלכלי, וכל החיים שלהם משתבשים לגמרי. חיים משפחה, עבודה, לפעמים גירושים, נורא. סכסוכים, הורים, ילדים, נורא. אז האדם הרגיל הוא חי חיים בינוניים. ברוך השם, המפרנס מטובו, הזן מטובו וכל עוד תמיד. הזן את הכל. אבל האדם הנדיב הזה שמכניס אורחים, הוא ראוי להצלחה מאודית. כי אתה רואה שהוא משתמש בזה לטובה. לכן נברך אותו מאוד, כי יש כאן איזה ביטחון שהוא מפנה את זה לכיוונים הנכונים. על כן, עם החכם מכל אדם, עם ישראל, ראוי שלא יובה עושר רב. למדוע? פן אסבה וכיחשתי. למרות כמו שדיברנו, שזה לא סותר את חיית הענוג. אבל אנחנו לא שואפים לאיזה מין גודל כלכלי יוצא דופן. זה לא מטריד אותנו. ועוד יתרה. אומר הרב, שהרבה פעמים שההצלחה המקרית, זה שאדם מצליח ברמה הכלכלית, הרבה פעמים, שעל פי רוב, הרב קורא לזה מקרית, שעל פי רוב באה על ידי מסחר. נכון, רוב הפעמים, אתה הגעת להצלחה כלכלית על ידי שעשית עסקים. והרבה פעמים כשאתה עשית עסקים הרווחת, זה פגע במישהו אחר שהפסיד, או לא הרוויח כמוך. שתי מקולות זו ליד זו. נו, אז אם אתה עכשיו מרוויח, אז השני עכשיו נפגע. נכון? אם אתה מוכר אוף, קילו אוף ב-79 אגורות, אז רשת אחרת נפגע. אז זה לא נקי עד הסוף. זה לא טעור. מה? מה לא הכוונה? לא, אבל באופן טבעי זה קורה כך. זה קורה, אז לכן זה לא נקי. לכן זה לא נקי, זה לא טהור. זה לא טהור. בואו נראה. ועוד יתרה, בואו נראה שנייה, ועוד יתרה, יתרה מזה, שההצלחה המקרית שעל פי רוב באה על ידי מסחר, ולפעמים נמצא שברבות הטובה לאחד, תתמעט הטובה המעודית לזולתו. כגון, אם ירבו קופצים על מסחרו של זה, תמעט באותה המידה הדרישה על סחר זולתו. דברה פשוטה, לא צריך להיות חכם בשביל להבין את זה. ולכן, וכל כך ראוי, איזה מבט מוסרי של הרב כאן, וכל כך ראוי שתרשים כוח הכרת הטובה בקרב לב איש, האדם הזה, האורח הזה, צריך כל כך להודות על הכרת, לגלות את מידת הכרת הטוב כלפי המערך שלו, עד שהאיש שפתח לו פתחו את הבית, והכניסו בביתו, והכילו משולחנו, ראוי שידרוש טובתו המעודית יותר מטובת עצמו. יוצא לפי זה דבר עצום. שאנחנו מתחנכים, לפי הנוסח המקורי, אנחנו מתחנכים ביום יום לפעמים. בעצם זה שאנחנו חיים חיי חברה, חיי קהילה, וזה מתארח אצל זה וזה מארח את זה, אנחנו מתחנכים באופן טבעי להגיע למדרגה לאט לאט שנשאו ליבו. שאני מברך את בעל הבית במאוד, ואותי לא במאוד. שימו לב, זה דברים שאולי בכל יום או בכל שבת. מה? רגע, לא סיימנו, שנייה אחת. ואם יצויר, הנה השאלה של קובי לפני חצי שעה. קובי, הנה השאלה שלך. ואם יצויר שתתמעט טובת עצמו, נו, הרי סוף סוף מה עם טובתו האישית? לבקשת המותר, כל זה רק משהו מיותר, כמו שסיפרנו מקודם על הרב יאיר זכר צדיק לברכה. ה-20 שקל המותרים, תרם אותם. אבל משהו קיומי לך, הכרחי, זה לא. לכן אתה קודם לחברך, רבי עקיבא, אני איך הקודמים. ואם מצויר שתתמעט טובת עצמו, כל זה רק לבקשת המותר. זה רק משהו מיותר. התוספת, הספר שנשאר. לבד הסיפוק, חוץ מהסיפוק שחייך הקודמים, חוץ מה שאתה צריך לספק את עצמך. שזהו נכלל בכלל הבקשה של ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים. נכסיו ונכסינו מוצלחים מה שצריך, אבל הוא נכסיו מוצלחים מאוד, מה שמעבר לצריך. כי אני יודע שא', מי אומר שאני אולי, שאני אשתמש בזה לטובה, אם יהיה לי מאוד. וב', הנה, הוא מוכיח שהוא משתמש בזה לטובה. אבל עוד לא סיימנו, עוד טיפה. אבל ההצלחה המאודית, שבה הזדמן לפעמים, אחד שמתמלא ממניעה של רווח חברו, יובה בנדבת לבב, שחברו הנדיב שהוא חייב לו הכרה טובה, יענה באותה הטובה העודפת, אף על פי שתחסר ממנו. על כן, איזה יופי. לא כללו בהצלחה המאודית גם את האורח המבקש, שהוא נכסה מוצלחים. רק מוצלחים, לא מאוד. לאורות, והנה כאן אנחנו ממש מתחברים לדברי האורחה עם הקדוש. האמת שגיליתי את העיניי הזה הבוקר. לא הכרתי את העיניי הזה, נפלא ממש, זה בדיוק. לאורות, המשפט האחרון זה בדיוק אורחיים, תכף נגיע. לאורות על ראש פסגת יקרת הנפש, והכרת טובה מקרב לב עמוק, שצריכה להימצא באיש הישראלי. אנחנו נשאו ליבו, לא רק נדבר רוחו. והנה כאן אנחנו רואים שחכמים רוצים לחנך אותנו, שכל פעם שאנחנו מתארחים, לבעל הבית אומרים מאוד, ולעצמנו לא מאוד. אז למה לא אומרים את זה היום? מה זה? עוד פעם, אנחנו הרי התחלנו בהתחלה, המשפט הראשון שאמרנו, זה רש"י. התבנו ליבו, רצון טוב. בלי רצון טוב אין לנו לזוז. אם זה בכאילו, אנחנו לא מדברים על זה.
כן, אבל הוא לא מוצאים מהכסף שלו, מהרכוש שלו, משום דבר, הוא רק אמר מאוד.
מה זה אמר? אמר הוא מזדהה עם זה. הוא שמח בזה, הוא חפץ בזה.
זה לא שהוא סבר בזה.
הרב, לפני שבועיים אנחנו למדנו, שהעברת על הכמוך במושג הזה בדיוק, לטובת האחר.
היא טובתך, בדיוק.
אז איזה צרות איזה שלא אלו מאוד?
ברוך השם, ברוך.
כמה שהוא רוצה.
נדב, ברוך השם שאתה שואל את השאלה הזאת, אבל בוא נהיה ישרים. לפני שנה לא היית שואל את השאלה הזאת. רגע, תענה לי, תענה לי על מה ששאלתי. לפני שנה היית אומר את המשפט שאמרת עכשיו? התרבות שבה אתה גדלת ואני גדלתי, התרבות של המשפט שאמרת עכשיו? מה? מה, אתה מתלבט? יש לנו אורחים, רק לרבו שאלת אורחים. איפה אתם יודעת? ברוכים הבאים קודם כל. תגידו, מה שאנחנו לומדים פה זה נורמלי? זה מה שאתם שומעים בדרך כלל? כן או לא? לא! האור החיים הזה זה משהו מעבר לסטנדרט. בדרך כלל מה אומרים? או כמעט כמוך, או כמוך. טוב, זה היחידים. אבל לא ממש כמוך. פה האור החיים מרים לנו את הרף, הוא שם אותנו במקום אחר. אני אומר את זה רבותיי במילים פשוטות, אני מדבר לעצמי כרגע. אם אנחנו במכון מאיר, אנחנו לומדים תורה, מתחזקים ביראת שמיים, קונים ערכים, קונים אידיאלים. לאיזה מדרגה אנחנו צריכים להגיע? כשנצא מפה ונעשה כל אחד קידוש השם בכל מה שיעשה בחייו. לנשאו ליבו! לזה צריך להגיע. בלי להיות חשבונאי כל הזמן. אני יכול? אני לא יכול. כמה אני מסוגל, כמה אני מסוגל. מרוב שאדם עושה חשבון כמה הוא מסוגל, אז הוא יורד 100 קומות מתחת למה שהוא מסוגל. כי נראה לו שהוא לא מסוגל. את עכשיו מגיעה להלכה, בהלכה הצודקת. אבל אנחנו עכשיו ברוח של ההלכה, בכיוון. יכול להיות שבפועל ניתן חומש, אבל אנחנו מעבר לחומש ברעיון, ומבחינה מסוימת גם באופן מעשי, כמובן בגבולות. כמה את מוכנה למסור את הנפש על ארץ ישראל? לפי הברומטר שמדדת את עצמך, או מעבר לזה? כמה אתה מוכן למסור את הנפש בלימוד תורה בלילה? לפי שעות שינה שאתה חושב שאתה צריך, או שאתה מבטר על שעתיים שינה? את מבינה? זה לכל החיים. כמה קידוש השם אתה מוכן לעשות בחיים שלך? זה, זה, זה הכרעה של כיוון של חיים, זה מעבר לחומש, לא חומש. זה משהו אחר, אנחנו נראים פה על רמה אחרת עכשיו. אם אדם זיהה שיש לו תפקיד בעם ישראל, תפקיד שהוא וזה לא רק הוראה של תורה, זה כל תחום שהוא. איך אמר לי השבוע, פגשתי עם מישהו, אמר לי משפט, בא לי לנשק אותו, אבל התביישתי. הוא אומר לי, תשמע, ואדם אני מכיר אותו ישר, כל כך מתוק, אולי הוא פה לא שמתי לב, אני חושב שלא. אמר לי, תשמע, אני כל כך מרוצה, ככה, והוא אמר את זה בענווה, לא חושב שם דבר, אני כל כך מרוצה מהמוסריות שלי בעבודה. אני בא 10 דקות לפני והולך 10 דקות אחרי. ולא מרגיש פריים. את מכירה את אותו זה שעומד עם השעון? ההוא בצבא, אתם זוכרים את זה עם המשמרת, כן. כמה אנשים את מכירה שבאים 10 דקות לפני והולכים 10 דקות אחרי ולא מרגישים פריירים? עם כל הלב. זה פרט כל כך קטנצ'יק, אבל הוא משדר הרבה מאוד. אתה עובד לפי שעות עבודה. מה זה הדבר הזה? אם אתה עובד לפי שעות עבודה, לך הביתה. זה לא יכול להיות שאדם יעבוד לפי שעות עבודה. מה כתוב אצלך בתלוש? 18 שעות. אתמול הייתי שעתיים ורבע, היום שעה ושלושת רבע, מחר עוד שעה ועשר דקות, וככה הוא עושה חשבון. אני שואל שאלה לא יפה. אדם שעוסק בחינוך, רב בישיבה, מורה בבית ספר, הוא יכול ככה לתפקד? מה אנחנו פה עובדים לפי שעון? אחד הדברים שמוציאים אותי, לא רוצה להגיד מדעתי, כי אסור להגיד את זה. אבל לא, צריך לעשות משהו עם הדבר הזה. זה השעון הזה שדופקים את הכרטיס. מה זה הדבר הזה? אני שואל שאלה פשוטה, בכל תחום שהוא. גם במכון מאיר יש דרך אגב את הכרטיס הזה לעובדים, לא לרבנים, למרות שאולי פה היו גם צריכים. אבל מה זה הדבר הזה בכלל? מה זה הכרטיס הזה? אני זוכר פעם למדתי בישיבה שלי, כשלמדתי. ישיבה ברוך השם, טובה, למדנו. הייתה איזושהי תקופה שהיה רפיון באברכיאדה. האברכים קצת זייפו. הוא עלתה הצעה לשים את ה... איך זה נקרא המכשיר הזה? כרטיס עובד, לא יודע. עלתה הצעה לשים את הכרטיס והאברך ידפוק את הכרטיס ויקבל את המלגה לפי השעות. אני ניגשתי לראש הישיבה שלי, אני מדבר בענווה, אני מדבר על עצמי, אז כבר. אמרתי לו, תשמע, אם המכשיר הזה יהיה פה, אני מחר בבוקר לא נמצא יותר בישיבה הזאת. והייתי שנים רבות מאוד. מה זאת אומרת? אם אתה סומך עליי, אז גם אם לא הגעתי שבועיים, יש לי סיבה אמיתית. מה, אני צריך לדפוק כרטיס? צריך להוכיח משהו למישהו? ואם אתה סומך, ואם אתה לא סומך עליי, אז תפטר אותי אתמול. מה אתה מחכה להיום? מה זאת אומרת בעבודה? את תסתכל באיזה עולם מקום אנחנו חיים? בעבודה זה נועד לשמור על סדר.
יושר.
סדר זה גם יושר.
יושר.
אנשים
באים לשמור על מקום, מגיעים ב... נועי סדר. אני מכיר, אבל מי אומר... רגע, סליחה רגע. אנחנו לומדים תורה או לומדים עכשיו את המציאות?
בישיבה זה נכון.
אנחנו לומדים... מה זה בישיבה זה נכון? ובעבודה זה לא צריך להיות נכון. זה לא אמור להיות ככה? הרגע, אנחנו... רגע, פה לומדים אמת. פה לא לומדים עיתון. פה לומדים מה צריך להיות. מה תכלס, אתה תחנך את עצמך, כשאתה בא לעבודה, אתה בוא 10 דקות לפני, תצא רבע שעה אחרי, ואל תרגיש כוס. אתה, ואני דווקא. אז זה בעיה חמורה. אבל זה בעיה חמורה. אתם לא מבינים שזה בעיה חמורה שהבוס מודד את העובדים לפי לוח השעון שם? אתה היית רוצה להשיג עובדים כאלה? אני לא. רגע, אני לא, סליחה, רגע, סליחה, שנייה. מה זאת אומרת אין לך ברירה? אנחנו פה לומדים עולם תורני, ערכי, אלוקי, רגע, מוחלט. בשביל מה אנחנו לומדים את זה? כשאתה תגיד לי פה? לא, כשאתה תצא לעבודה, או לכל מה שאתה תעשה, אתה תהיה כזה. אם אתה לא תהיה כזה, אז תצא עכשיו, ואני אצא עכשיו. אז אתה תהיה כזה, והחבר שלך יהיה כזה, ולאט לאט העולם משתנה. מה זה אומר שזה יהיה ככה? אתה תעשה שזה יהיה ככה. חביב, אם אתה אומר את המשפטים האלה, באהבה ובאמונה, חבל הזמן שישבת פה. מה זאת אומרת, הלוואי שיהיה ככה? רגע, אנחנו פה... לא, זה ממש, אני לא מבין את זה. אנחנו פה נושאים דרשות? מה, זה דרשה? אם זה דרשה, איך אתה איתה? פה אנחנו רוצים תורת חיים, לא רוצים דרשות. השיעור נגמר ב-11, סליחה, סיימתי את שעות העבודה להתראות, שלום. מה זה, כבר עובדים? זה מצחיק?
לא, אבל... כן.
אם בעל הבית... אם בעל הבית חושב שאת עובדת נאמנה, ואת מספקת את התוצרת שאת צריכה, ואת עושה את זה בישרות, ובאמיתיות, עם הקבלות של התוצאה, מצוין. מה זאת אומרת איך נדע את זה? מה זאת אומרת איך נדע? אתה תבחר אנשים כאלה. מה זאת אומרת איך אני... אני לא מבין את זה. אתה רוצה לשמוע משהו? כשאני חיפשתי ישיבה לבן הגדול שלי, ישיבה תיכונית, תפס אותי, ראש ישיבה אחד אמר לי, משפט אחד תפס אותי, קנה אותי, זהו, גמרתי. אני איתו. הוא אמר לי, תדע לך, הרמים שאני בוחר לישיבה, יש להם מסירות נפש של התלמידים. מסירות נפש של התלמידים! מסירות נפש בלב, מסירות נפש בזמן, מסירות נפש בהכל. אין מסירות נפש, הבן שלך לא ילמד שם. אתה מוכן להיות במקום של הרמים שלו, אין מסירות נפש? שעובדים לפי שעון? שדופקים כרטיס? אני לא מוכן. אני לא רוצה לגעת בנקודה רגישה, כי יש לה כמה צדדים. אבל אדם שעובד בצורכי ציבור, והפלאפון בשבילו זה כלי עבודה. והוא מדליק אותו, נגיד, בזמנים נכונים, ולא משועבד כמובן. איך אדם שעובד בצורכי ציבור יכול להתנהל בלי פלאפון? היום. זה כלי עבודה, זה טובת הציבור, צריכים אותך דחוף. מחר בבוקר, עכשיו, לפני חצי שעה. אז אני לא אומר, הפלאפון עכשיו צריך להיות זמין כל העולם, ואין לך סדרים, ואתה לא לומד תורה, ואין לא מתקדם. אבל יש איזה לוח זמנים מסוים שבו אתה צריך להיות פנוי לציבור. הציבור זקוק לך, הציבור צריך אותך. אני שכח מהעולם בלי פלאפון. עם כל הכישלונות של הפלאפון וכל הקלקולים שבו, כמובן. תראה, אנחנו נראה עכשיו על העיקרון הזה. אני חושב שאתה יודע, בן כמה אתה? 24. אתה נראה צעיר. אתה יודע, זה מחמר, אתה יודע, כבר בגיל 24, לזהות בחברה שבה אתה חי ובקהילה וכו', אנשים שיש להם סירות נפש על מה שהם עושים, אנשים שאין להם סירות נפש. אתה יודע לזהות את זה כבר? אתה יודע לזהות את זה. אנחנו רוצים אנשים עם סירות נפש. אנשים שמוכנים להשקיע יותר מהרגיל. זה מה שאנחנו מחפשים. בית המדרש מחנך אותנו לזה, למסירות נפש. אני רוצה להעמק להספיק עוד משהו, אז בואו נתקדם טיפה. בואו רק נסיים את הפסקה הזאת ונלמד עוד פסקה קצרה בעיניה שלמדנו אותה בהקשר אחר ונסיים. וכן אורו חזל שמות רבה, הפותח פתח לחברו, חייב לכבדו יותר מאביו ואימו. שאלת החומש, את שומעת? הרי זה לא הלכה. רגע, זה לא הלכה. שם דרך אגב, יש שם כמה סיפורים. אחד הסיפורים שמדובר על משה רבנו, שגדל אצל יתרו כבן, וכשהקדוש ברוך הוא בא לבקש ממנו לגאול את ישראל, אז אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעזוב את יתרו, הוא כמו אבא שלי, צריך לכבד אותו. זה אחד ההקשרים שם במדרש. וכן אמרו חז"ל, הפותח פתח לחברו, חייב לכבדו יותר מאביו ואמו. אומר הרב, אף על פי, ואף שיוכל להיות שאין החובה במעשה מגעת עד כה, עד לכאן שאדם מכבד את מי שפותח לו פתח, מי שמכניס אותו הביתה כאורח, לכבד אותו יותר מההורים, ודאי שלא, ברמה ההלכתית. אבל מצד שני, ואף שיוכל להיות שאין החובה במעשה מגעת עד כה, כי באמת לעולם שלא קודמת לשל כל אדם, הרי המשנה המפורסמת בא ומציע למדגים אם אני לא טועה, שעבדתו ועבדת אביו או רבו עבדתו קודמת, כי הרי הוא קודם לאביו או הוא קודם לרבו, כדם הוא חזר בפרק אלו מציאות מי שלמדו את זה, מאפס כי לא יהיה בך אביון, אז קודם כל אתה תדאג שאתה לא תהיה אביון, אז עבדתך קודמת לעבדת אביך, נכון ככה הלכה, אני קודם לאבי אפילו, נכון, אבל מכל מקום אומרת הגמרא, אפילו מאביו ורבו, מכל מקום, הרי אמרו שמישהו עומד על הדבר הזה עד הסוף והוא קפדן שתמיד עבדתו קודמת אצלו לעבדת אביו, מכל מקום הרי אמרו שם בגמרא, כל המקיים בעצמו, כל מי שהולך עם זה עד הסוף, אם זה עבדה שהיא הפסד משמעותי אצלך, אתה קודם לרבך או לאביך, אבל אם זה עבדה שלא קריטי, בסדר, הלך לאיבוד, עכשיו לך תחפש את העבדה של אבא, ואתה לא עושה את זה, כי אתה הולך עם העבדתו קודמת לעבדת אביו עד הסוף. מכל מקום הרי אמרו, כל המקיים בעצמו, כך, סוף בא לידי כך, בסוף יבוא לידי עניות. אז אף על פי שההלכה שהוא קודם לאביו, אבל מצד שלי, אל תגזים. אל תשכח את הפסיפס הכללי. סיכום, אם כן, סוף נדיבות הלב והחסידות האמיתית, הסוף, המדרגה יותר עליונה, ממש אורחיים, הנה המילים האלה הם ממש אורחיים שלנו. סוף נדיבות הלב והחסידות האמיתית לעלות עד גבול זה של העדפת כוח זולתו. בייחוד בהצטרף לזה עדינות הרגש של הכרת טובה, כמו פה האורח שמודל המארח שלו. שמוצא המנוחה והשמחה הפנימית בראותו כי יטיב השם לאיש חסדו. והרגש הנעים הזה, שהוא ראוי להיות נחלת כל נפש נדיבה, תסבב לו עונג, הנה ממש אורחיים, הרבה יותר מהחווה דעתו, משפע עושר רב ותענוגות בני אדם שתוכל ידו למצוא בעושרו לעצמו. ממש אורחיים. שמחת הנתינה שלו תהיה הרבה יותר מאשר החיסרון שהוא מרגיש, הצער שהוא מרגיש על החיסרון שלו. תסבב לו עונג הרבה יותר מהרחבה דעתו, מאשר משפע, תסובב לו עונג הרבה יותר מהרחבה דעתו, שהוא חי חיים כאלה רחבים, יותר מאשר משפע עושר רב ותענוגות בני אדם שיכול למצוא אם לא נותן לחברו. הייתי רוצה רק להעיר עוד הערה אחת, נקווה 5 דקות ונסיים. הזמן קצת התקצר וגם יש לנו עוד יום אחר. אז הייתי רוצה עוד נקודה אחת שהזכרנו אותה, אני ובית המדרש, דיברנו כבר על הנקודה הזאת. אבל לא כולם היו ולא כולם שמעו. הגמרא דורשת על הפסוק, הסקט ושמע ישראל, 3 דרשות. לא משנה כרגע ההקשר, נעזוב מקוצר הזמן, למרות שהוא חשוב, אבל דרשה האחרונה, אמצעית, הדרשה השנייה, הסקט ושמע ישראל, מה זאת המילה הסקט? הסקט אומרת הגמרא, קטטו עצמכם על דברי תורה. אדם צריך לכתות את עצמו, לשבור את עצמו, כשהוא לומד תורה. תכף נראה מעבר לזה. כדרש לקיש, כמו שאמר יש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, אדם כי ימות באוהל, כידוע. אומר הרב נפלא ביותר. אני חושב כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה לעצמי, כל אחד מאיתנו צריך לקחת את הפסקה הזאת, לצלם אותה, לנהלן אותה, לשים אותה בכיס. שלאט לאט היא תיכנס לראש וללב. ממש, זה לתלות מעל המיטה את הפסקה הזאת. זה כל הזמן צריך להיות לנו נר לרגלי דבריך, ממש. אומר הרב, כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית, בכל קבוצה, בכל חברה, יש קבוצה נבחרת שאמורה להנהיג את הקבוצה הכללית. ניקח למשל יישוב. בכל יישוב, בכל קהילה, יש מזכירות, יש ועדת ביטחון, נכון? ועדת חינוך, ועדת קליטה, ועדת תרבות, ועוד כמה ששכחתי כרגע. כלומר, כל קבוצה שרוצה לחיות כקבוצה, צריכה איזושהי הנהגה. אם מכון מאיר רוצה, ואני לא רומז לכלום, אני רק קובע, שיהיה פה פורים כמו שצריך, אז צריכים אנשים במכון מאיר לקחת אחריות. אני לא דואג. כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית, מה המטרה של המנהיגות של הקבוצה? כבוד? פרנסה? בשום פנים ואופן לא. אז התפקיד של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. כלומר, אם תשאל את החבר'ה, את המנהיגות, את אותם אנשי המזכירות, אותם שלושה אנשים שיושבים במזכירות, למה אתה יושב עד שלוש לפנות בוקר במזכירות כשהאזרחים שם ביישוב ישנו כבר ב-11 בלילה? למה אתה מוכן לשבת עד שלוש בלילה במזכירות? הוא יגיד לך מה, כי אם אני לא אהיה במזכירות, אז הציבור לא יחיה חיים נורמליים. כלומר, המטרה של אותם אלה שמתנדבים להנהגה הציבורית היא שהציבור הכללי יוכל לחיות חיים תקינים. נכון? בתי חולים עובדים במשמרות 24 שעות, לא כמו אנשים רגילים שעובדים מ-8 עד 5 נגיד, אלא יש אנשים שמוכנים לעבוד גם שעות לילה, משמרת לילה, שזה תודו שעות לא נורמליות, רוב בני אדם ישנים בלילה, כי אם בית חולים ייסגר ב-5 עד 8 בבוקר, ימותו כמה אנשים בשעות האלה. אז צריך שיהיו אנשים שמוכנים למסור את עצמם, בשביל שהציבור יהיה בריא, כדי שתהיה בריאות. נכון או לא? כלומר, כל קבוצת אנשים, כל חברה, חייבת להוציא מקרבה אנשים שידאגו לזה שהחברה הכללית, הקבוצה שאותה הם מנהיגים, תחיה באמצע. תחיה חיים ממוצעים, מסודרים, תקינים. אומר הרב, אומנם, זאת הנקודה שמעניינת אותנו, כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, כדי שבאמת הכלל, האזרחים, החברה, תחיה חיי אמצע, חיי ממוצע, צריכים אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, צריכים להיות אנשים כאלה, שהם מוכנים להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי. הם מוכנים לחיות חיים שהם הרבה מעבר לאמצע, הרבה מעבר לנורמלי. הם חיים חיי קצה, הם מוכנים להשקיע. ולכאורה באופן בסיסי, נקווה שלא, אבל נגיד באופן טבעי, מתעוררת אצלם הקושי, הרגע, למה? למה כשכולם ישנים אני לא ישן? למה אני צריך אחרי זה לספוק צעקות? למה החלטת ככה ועשית ככה ותראי להם מה זה הוביל? בשביל מה לי כל החשבון הזה? אני אזרח פשוט, בין 8 ל-5 הולך לעבודה, בא הביתה, נגמר. למה צריך לקחת אחריות על קבוצה? למה אני צריך לוותר על תענוגות החיים שלי או על מרחבי חיים שהאדם הרגיל הממוצע לא מוותר? תכף הרב הרי כאן מדובר על התלמידים בישיבה בקרן ביבנה. שואלים התלמידים בקרן ביבנה מקף מכון מאיר, למה אנחנו צריכים כל כך לעמול בבית המדרש על תיקון מידות, על כוונה בתפילה, על לימוד תורה, בעיון, בעמקה, בהיקף? למה לא להיות יהודי פשוט? הולך לעבודה, בא הביתה, דף יומי בנוחה לערבית בלי לזלזל, חס ושלום, שלא יצא כאן משהו לא מובן, וזהו. 3 תפילות ביום, קובע עתים לתורה, מספיק. מה רבי להיות יהודי כזה? למה אני צריך להיות בבית המדרש בכזה מתח רוחני? בכזאת ציפייה ועבודה קשה להעמקת הלימוד? למה? למה לא להיות אדם נורמלי? כאילו, כביכול. שאלה. מה? תכף נראה למה.
אבל זה בדיוק העניין ששיגע את כל האנשים במכונה.
הנה, הנה, רק
שנייה. יש מדרגת פרופורציות לעניין.
איזה מכונה? רגע, זה מכונה.
של המכונה של השעון. זה לא דבר בן אדם שעוסק בצורכי ציבור, או במדע,
עובד בתרופות ודברים כאלה, לבן אדם שמייצר, נגיד, מסמרים.
אני מסכים.
מתוך הבן אדם המצב לא יכול לצאת אותם משום.
אני מסכים שיש נושאים או משימות שהן יותר קריטיות.
כמובן שהבן אדם שמייצר מסמרים יעשה אותם טוב כמו שצריך ולמצוא את הנפש, אבל זה מרדקות שונות.
אני מסכים שזה תלוי בנושא, תלוי בעניין, זה ודאי. ודאי, ודאי, אני מסכים איתך. דרך אגב, לכן אתה יכול לבדוק בעצמך איזה מדרגת חיים אתה יכול לבנות, אתה יכול לקדם בעולם, ואז תבדוק בלי לזלזל במייצר המסמרים, האם אתה מחליט לייצר מסמרים, אתה מחליט לעשות משהו אחר. אבל אתה תחליט בזה מדרגה. השאלה איפה אתה נמצא? אתה בן הדבר רוחו, בן נשאו ליבו, איפה אתה חי? זו השאלה. איפה אתה ממקם את עצמך? זו בדיוק השאלה. בואו נראה רגע, אנחנו באמצע המשפט. אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים אנשים יחידים עומדים על משמרת עבודת הכלל להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי. נקרא להם בשביל ההסבר אנשי קצה, אנשים שחיים בקצה. למשל, דוגמה פשוטה ביותר, כמו אנשי הצבא, כעבודת אנשי החיל, שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות, יותר מהר חרו לחיים ממוצעים. אומר הרב, והם מקבלים באהבה את העול הזה. אם בעלי נפש הם, אם הם נשאו ליבו, אם הם למדו פרשת ויקל, כי זאת המדרגה יותר עליונה. הם לא מרגישים מתוסכלים, לא מרגישים שמפספסים משהו בדרך. מדוע? ושמחים בעבודתם. הם רואים בזה זכות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם. להיות אנשים שמוכנים לחיות בקצה באופן יחסי, בכל התחומים, כדי להעמיד את החברה באמצע. כי הם יודעים שאם לא יהיו אנשי קצה, אז גם לא יהיה אמצע. והם יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוחות, והם בונים בעצמם את המדרגה הזאת. אז הם שמחים, הם מרגישים בזה זכות רוחנית, אלוקית, אמיתית שהקדוש ברוך הוא נתן להם. הם לא מרגישים תסכול עם זה. מדוע? ושמחים בעבודתם באשר יודעים הם, כי רק בהתנדבם הם, להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, הרבה מעבר לזה. אם זה בהתיישבות, אם זה בצבא, אם זה בכל המערכות הכלליות של האומה, בכל הרבדים, בכל התחומים. כאן מדובר על בית המדרש, אם זה בבית המדרש, שאדם חי חיים יותר מדוקדקים, יותר מחייבים. לא במובן המסגרתי, במובן הפנימי של הדברים. לכן, הם יודעים, באשר יודעים הם, כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חיים במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, יצליחו את נאומתם בחיים הממוצעים. כן, השרידים אשר השם קורא, השרידים בחזר, גמרא בסנהדרין, ועוד מקומות זה אותם בני התורה, בחורי הישיבה, שהם כלל ישראל הקטן, לפי אחת הגמרות, ככה משמע. כן, השרידים אשר השם קורא, העוסקים בתורה, יום ולילה, כל אחד לפי כוחו, הם אנשי החיל למשמרת. חומה הם על האומה הישראלית בכללה. הם אנשי הקצה. הם לא שואלים את עצמם, למה אני צריך ללמוד עיון גמרא, אין לי כוח, משבית בקיאות, למה צריך לעבור בירורי אמונה, האיש הממוצע הישראלי בכלל לא יודע כל מה שלמדנו הערב הזה, למה צריך ככה לדקדק בקיום מצוות, נשמור מצוות. וכולי, על זה הדרך. עבודה על מידות, מה נאמר על עבודה על מידות? או, למה כל פינה אני צריך להיות כזה רגיש לכל פרט, לכל איזה מצמות של העין שלי, אם זה נכון, אם זה לא נכון. תזרום, כמו כולם. אומר הרב, לא. תלמידי החכמים הם החומה של האומה. אני חומה של תורה, אומרת הגמרא, ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים שמוסרים את הנפש שלהם באמת. כמו אנשי הצבא, כמו אנשי ההתיישבות, כמו שליחי כלל ישראל בפוליטיקה, בכלכלה, בכל תחום שהוא. כמו הורים שמגדלים משפחה גדולה ורואים בזה ערך ישראלי וכו'. אם אנשי החי יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, תראו את המשפט הבא. אם אותם האנשים שהגיעו למדרגת נשאו ליבו, יום אחד ייפלו מהרגליים ויגידו זה לא בשבילי, חס ושלום. אם אנשי החי יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, דרך אגב, לפעמים הקדוש ברוך הוא, לפעמים האדם בוחר להיות איש חי, לפעמים הקדוש ברוך הוא בוחר בכלל להיות איש חי. למשל היום אנשי שדרות ועוטף עזה, הם אנשי חי. הם חיים חיים של קצה בשביל כולנו. כמו שאנשי ישע, חיו שנים רבות, עדיין חיים שנים רבות בקצה בשביל כולנו. צריך לדעת את זה. הם לא לעצמם. איך קראו לזה פעם? השכפ"ץ של המדינה, השכפ"ץ של המדינה. מה נגיד אנשי גוש קטיף? הצדיקים האלה. יש לנו בכלל השגה מה הם עברו, מה הם עוברים. על כן, אם אתם האנשים המיוחדים האלה, שזה כולנו צריכים להיות כאלה, אם אנשי החיל יובאו להיות מתנהגים בחיים בגבול הממוצע, אז תהיה המדינה עבודה, ולא תשיג גם אורחות חיים ממוצעים, כי חמאס ושוד, כפשט וכדרש, יתרבה בה, וידי צריה תשיג לעוטפה ולחלותה חד ושלום מעל פני האדמה. על כן, התלמידי חכמים אנשי המשמר צריכים להתנדב לעבוד יותר מהמידה הממוצע, כדי להביא שלום לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו האמיתיים. ואם זה דורש מאיתנו קצת יותר מסירות, קצת יותר מאמץ, אפילו ויתור על כמה דברים, בסדר, אנחנו מוכנים. על כן, לא נביט אל חלישות הכוח, המוכח כמעט ברובו להימצא בין תלמידי חכמים המלא תורה. אדם הולך לישון, שם את הראש על הכרית, אחרי יום של עבודה אמיתית בבית המדרש, הוא מותש, תורה נקראת תושייה, מתש את כוחו של אדם. אדם בצבא, משקיע מה שמשקיע, מוסר את הנפש שלו באמת, כל כוחות החיים שלו, אין ספק שהוא מותש. שליח כלל ישראלי, בכל תחום שהוא, ודאי שהוא מותש. אבל הוא לא נבל מזה, הפוך, הוא שמח מזה, הוא רואה בזה זכות. על כן, לא נביט אל חלישות הכוח המוכח כמעט ברובו להימצא בין תלמידי חכמים המלא תורה, על קטיטות הגוף החומרי, ועל המניעה מצד שני, מהמון תענוגי החיים וססון הליזים. כי אך בזאת תתקיים התורה. בעמל גופני ובהתרחקות מתענוגות, וכו' וכו'. טוב, אני חושב שלמדנו היום דבר גדול באורח חיים. אנחנו לאט לאט כל אחד לפי כוחו, צריך לחנך את עצמו, להיות שייך למדרגה של נשאו ליבו. אחרונה, בבקשה. זה מה שאמרנו מקודם, שכל משהו מותר, משהו קיומי, תדאג לעצמך, וגם זה, אבל בגבולות נכונים. טוב, הלוואי שנזכה להיות שותפים לבניין המשכן, אז בעיה, ובעתיד הזה.